משהו כזה, כן. בראשית ממוו, פסוק כפתת. כן. ויאסור יוסף מרכבתו. ויעל. לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. הפסוק מורכב מאוד, ויש הרבה דברים לא מובנים. קודם כל הביטוי, וירא אליו. זה ביטוי משונה מאוד. איפה מצאנו את הביטוי הזה, וירא אליו? כן, אצל אברהם שמה? ויראה אליו השם, נכון? בכלל, הביטוי של הראות הוא מתאים לדבר הנסתר, לאלוהות למשל. כשאומרים שהקדוש ברוך הוא נראה, יש התגלות, יש חידוש. למיטב ידיעתנו, יוסף איננו אלוה. אז מה זה ויראה אליו? כן? וגם, תסתכלו פסוק למד, ויאמר ישראל אל יוסף, אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. כן, ראיית הפנים פה מודגשת. מצאנו אגב דבר דומה אצל עוד מישהו, כשיעקב מדבר עם עשיו. הוא אומר לו, כי על כן ראיתי פניך, כי ראות פני אלוהים ותרצני. שוב אנחנו רואים שהביטוי ראיית פנים, יש לו איזשהו קישור אל גילוי אלוהי. ראיתי פניך, כי ראות פני אלוהים ותרצנו. על כל פנים, אדם חשוב. כן, למשל, פרעה אומר למשה, לא תוסיף עוד ראות פניי. משה אומר, לא אוסיף עוד ראות פניך. זאת אומרת, יש בראיית הפנים, זה לא סתם מבט, הסתכלות. יש ממד, יש איזו משמעות מיוחדת למפגש הזה, ומין משמעות מעין דתית, אפשר לומר. השאלה היא איך להבין את זה. שימו לב לעוד ביטוי בתחילת פסוק כפתת, ויאסוף יוסף מרכבתו. אולי זה התחלה של רמז לפתרון של הבעיה שמעסיקה אותנו. יש ביטוי אצל חז"ל, האבות, הן, המרכבה, נכון? האבות, הן, המרכבה. מה? מעשה מרכבה, כן. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הן המרכבה. המרכבה שמוזכרת במעשה מרכבה. ביחזקאל פרק א', כן? ששם זה כביכול הרכב שעליו הקדוש ברוך הוא רוכב. כן? כיסא הכבוד נמצא על המרכבה, ועל המרכבה נמצא כבוד השם. זה ועל הכיסא נמצא כבוד השם. אז בואו ננסה הבנה קצת רציונלית של הדבר. המשמעות היא שגילוי השם בעולמו עובר דרך נשמות מסוימות. כמו שמצאנו, למשל, את האלוהים התהלך נוח. נכון? יש פסוק כזה, את האלוהים התהלך נוח. משמעות הדבר, אם בזמנו של נוח אתה רוצה לפגוש את האלוהים, לך לנוח, הוא נמצא שם. מובן? ואז אפשר להבין שבכל דור ודור יש מי שהוא המרכבה. אברהם בזמנו, יצחק בזמנו, יעקב בזמנו. אבל מגיע איזשהו זמן שבו המרכבה זה כבר לא אצל יעקב. זה אצל יוסף. ולכן יוסף פתאום מופיע בתור מי שעכשיו מנהיג את העולם. גילוי השם בעולם עובר דרך יוסף. זה נקרא ויירא אליו, הוא אוסר מרכבתו. הוא הופך להיות המרכבה. ואז לכן גם יעקב אומר, ראיתי פניך. כן? כלומר, מכאן ואילך, גילוי השם בעולמו עובר דרכך, כבר לא דרכי. נכון, אלה תולדות יעקב יוסף. בדיוק זה. עכשיו, על דרך הפשט היותר פשוט. מי בוכה פה? ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. אז מי הבוכה? הוא... זה כזה מסובך? יוסף, נו, יפה, נו, לא צריך לפחד מאף דבר. מי שבוכה זה יוסף. אבל מי הם פה שניהם? יוסף ויעקב. מה עושה יעקב בזמן שיוסף נופל על צוואריו ובוכה? אז רשי כותב דבר שהוא תמוע מאוד, ונראה רחוק מאוד מן הפשט. כן? רשי אומר, יעקב לא בכה משום שהוא היה קורא את שמע. כן, באותו זמן הוא עוסק במצוות קריאת שמע, אז הוא לא יכול להתייחס ליוסף. כן, אבל זה דבר מאוד משונה, כי אם זה זמן קריאת שמע, אז זה זמן קריאת שמע עבור כולם אם כבר. אז גם ליוסף זה זמן קריאת שמע. כן, מה אתה אומר? אחרי שהוא בוכה.
לא, כאילו באותו זמן.
אתה אומר באותו זמן. רשי לא הבין כך. רשי הבין שבאותו זמן יעקב אינו מגיב כלל וכלל, ואינו אומר שום דבר, משום שבאותה שעה הוא היה קורא את שמע. זה נכון, זה אפשרות אחת באמת. אבל אני רוצה פה להסביר את זה בכמה מישורים. מישור ראשון, מה זה שמע? מה זה המשפט? שמע? ישראל, נכון? מתי יש ישראל? כשיש כל השבטים, חסר שבט, אין ישראל. לכן יעקב, שהוא רואה שעכשיו יוסף חזר אל חיק המשפחה, אז עכשיו הוא יכול לקרוא את שמה. זה כבר איזה 22 שנה שהוא לא קורא את שמה, בגלל שאין על מי להכיל את זה. שמה ישראל, השם אלו השם אחד, אין גילוי השם בעולמו, כי חסר שבט משבטי ישראל. עכשיו השבט חזר, אפשר להגיד שמה ישראל. אז עדיין לא מסביר מדוע יוסף לא קורא את שמה. ייתכן גם שיש פה איזושהי התגוננות של יעקב מפני סכנה של עבודה זרה. הרי מתי אומרים שמה ישראל? בשחרית ובערבית, נכון? בשוכבך ובקומך. למה דווקא אז? בגלל שבמעבר מן הלילה אל היום ומן היום אל הלילה, זה הזמן שבו יש סכנה של יצירה בנפש של שניות. אלוהי הלילה ואלוהי היום, כביכול שניים, חלילה. ולכן יש צורך קריאת שמה, כדי לאחד את שתי ההכרות האלה. והראיה, אנחנו אומרים כי ברכה ראשונה לפני שמה של שחרית, יוצר אור ובורא חושך. מה? ובורא חושך. כלומר, אני מסביר, לא, אני עוד לא הסברתי איך זה מתקשר. אני רק...
הרב אמר ששמה ישראל בעצם?
כן.
כנגד עבודה זרה.
נכון. זה השם אחד, אין ריבוי. השם הוא אחד, אין ריבוי. מתי אני מכריז שהשם אחד? כשיש סכנה של מחשבת הריבוי. מתי הסכנה הזאת מופיעה? במעבר מן הלילה אל היום, ומן היום אל הלילה. לכן, זה הזמן של קריאת שמע. אחרי הצהריים זה אור. אז אני אמרתי לך, במשך היום יש אור. זאת אומרת, אתה רואה אחדות. אבל המעבר מן ההוויה אל היעדר זה המעבר אחד ביותר שיש. ולכן יש כאן סכנה, לכן אנחנו קוראים את שמה אז. עכשיו, כמו כן גם, כאשר יוסף מתנהג בתור מעין אלוהות, יש סכנה. לכן קורא יעקב את שמה. מה זה לקרוא את שמה? הכוונה להכיר בייחוד הבורא. ייתכן אגב שיעקב הוא הראשון שקורא את שמה, בגלל שעד יעקב אין לך ייחוד השם. יש רק או אלוהי אברהם או אלוהי יצחק, אבל שניהם ביחד זה יעקב.
החידוש הוא ברגע הזה שפתאום הופיע קריאת שמע, תגיד?
ייתכן שזה רק שבאותה שעה, זאת אומרת, יכול שבאותה שעה התחדשה, כן, התחדשה קריאת שמע בעולם. אמונת הייחוד התחילה אז. והייחוד השלם. אבל יש פה משהו יותר. מתי קוראים את שמע? אמרנו, בשוכבך ובקומך. כמו שאדם הולך לישון, או כשאדם קם. האם יש עוד מצב בחיים שבו צריך לקרוא את שמה? לפני שמתים, נכון? לפני שהאדם מת, למה אז קוראים את שמה באמת? כי זה בשוכבך, נכון? בשוכבך. אין לך בשוכבך גדול מזה, מאשר הזמן שבו האדם הולך למות. אז יוצא לפי זה שיש עוד זמן שבו צריך לקרוא את שמה, בתחיית המתים, נכון? בקומך. זאת אומרת, לא, תזכרו את זה, בתחיית המתים, שלא תשכחו, שצריך אז לקרוא את שמה. ומבחינתו של, של, של יעקב, המעמד הזה היה תחיית המתים. איזה תחיית המתים? של מי? לא, שלא, זה כבר כשוותיחי רוח יעקב אביהם, זה כתוב לפני
כן.
לא, זה כשיוסף חי. בשבילו יוסף היה מת, ועכשיו יוסף חי. אז יש פה תחיית המתים. עכשיו, יוסף ידע על עצמו שהוא חי או לא? ידע, לכן בשבילו זה לא תחיית המתים, הוא לא קורא את שמה. יעקב קורא, יוסף לא קורא. כן. מה? יכול לקרוא בלי ברכה. הוא עוד לא ידע את הטריקים האלה. הוא לא ידע שיש דבר כזה שאם אתה מקיים מצווה אתה לא מברך. מי? יוסף? יעקב. לא הרי ידיעה כהרי חוויה. לא הרי זה כהרי זה. ויאמר יוסף אל, כן, פסוק למד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמרת הפעם אחרי אותי את פניך כי עודך חי. ויאמר יוסף אליך ואל בית אביו, העלה, אגב, עודך חי, יש מידתו של יוסף, כן, היא מידת חי. המקובלים קוראים לזה מידת היסוד, כן, מידת חי. זאת אומרת, יוסף הוא האחראי להמשך הקיום הלאומי, הוא המשביר. אז מכוחו הכל חי. ויאמר יוסף אליך, מה? יש הרבה צברים, אתה אומר. ויפול על צבריו, ויפק על צבריו, עוד. לא יודע. הצבר, בדרך כלל חזל אומרים, זה בית המקדש, נקרא צבר. אתה יודע למה? למה בית המקדש נקרא צבר? מה עושה הצבר? הוא מחבר בין? הראש לגוף. מה עושה בית המקדש? הוא מחבר בין שמיים לארץ. לכן זה צבר. לכן אומרים שיעקב, יוסף ובנימין בחו אחד על השני, משכן שילו, בית המקדש. אבל פה אני לא יודע. ויאמר ישראל אל יוסף, אמרת פעם אחרי אותי, פניך כי עודך חי, ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, ואעלה, ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי, אשר בארץ כנען, באו אליי, ואנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם, וכל אשר להם הביאו, והיה כי יקרא לכם פרעה, ואמר במעשיכם, ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנורנו ודעת, גם אנחנו, גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. יוסף אומר, כדי שהוא יסכים שתשבו בארץ גושן, אתם תגידו שאתם רועי צאן, שאתם אנשי מקנה. מדוע? כי אם תגידו שאתם אנשי מקנה, אז זה מגעיל את שאר המצרים, ולכן אתם תשבו בארץ גושן. ולשבת בארץ גושן זה גם טוב מבחינה כלכלית, גם מבחינת השמירה על האוטונומיה שלכם. לא, זה מקום רחוק. זה מקום שהתחילו ליישב אותו כנראה. מי אמר שלא התיישבו, שלא היו שם המצרים? היו קצת. ויבוא יוסף, ויגד לפרעה, ויאמר אבי ואחי וצונם, ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען, והנם בארץ גושן, ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים, והצילם לפני פרעה. ויאמר פרעה אליך, ומעשיכם, ואמרו אל פרעה, רואה צאן עבדיך, גם אנחנו גם אבותינו. ואמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו. כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי יכבד הרעב בארץ כנען, ואתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. ויאמר פרעה אל יוסף לאמור, אביך ואחיך באו אליך, ארץ מצרים לפניך, היא במיטב הארץ, יושבת אביך ואת אחיך, ישבו בארץ גושן. ואם ידעת בישבם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. מה שמוכיח שגם פרעה היה בעל מקנה. זה סימן שהפרעה הזה איננו מצרי. הוא אומר, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. אם גם לפרעה יש מקנה, והרי זה דבר שהוא תועבת מצרים, זה סימן שהפרעה הזה הוא לא מצרי. הוא היה פרעה שמי. הרי ערך זה שאותו פרעה רגיש לדברי יוסף, ויש נתק בינו לבין חרטומי מצרים. ייתכן, יש אחת ההשערות של החוקרים, שזאת אז שלטה במצרים שושלת החיקסוס. שושלת החיקסוס היו שמים שכבשו את מצרים באותם הימים. ולכן יש גם ידידות בין פרעה כזה לבין משפחת יעקב. לעומת זה מה שכתוב בספר שמות, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. זאת אומרת, בגלל שהוא חזר להיות מצרי, אחרי שגורשו החיקסוס ממצרים. כן? אז זה יכול להיות. כן? זה די סימן לדבר. כן. הוא לא שאל למה באתם. שאל מה מעשיכם, במה אתם עוסקים, משהו אחר. כן. פסוק ז', ויבא יוסף את יעקב אביו, ויעמידהו לפני פרעה, ויברך יעקב את פרעה. שמה פירוש הביטוי הזה, ויברך יעקב את פרעה. זה סימן. במצרים פרעה הוא אלוה, נכון? ויעקב מברך את פרעה. אז מי גדול ממי? המברך, נכון? אז יעקב לפי זה הוא מופיע כסופר אלוה במצרים. באמת או לא? אם כן, יש פה סכנה של הפיכת יעקב לאלוה. מה? כשמישהו גדול יודעים שהוא גדול. זה לא... לא צריך להביא הוכחות. מי שצריך להביא תעודות כדי להוכיח שהוא גדול, זה חשוד. נכון?
לא, אבל לא כל אחד שאנשים
חושבים
שהוא גדול, הוא גדול.
מה?
לא כל אחד שאנשים חושבים שהוא גדול, הוא גדול.
כן, אבל זה יעקב. אבל מי שבאמת גדול, אז באמת יודעים שהוא גדול. כן, כן. אז יש בחזל כל מיני דברים שכשהוא נכנס, התרומם המשקוף. כן? בסדר.
צריך לחיות בסביבה שלו.
פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק.
צריך להכיר שהוא גדול שאתה בסביבה שלו, אתה גודל את בסביבה שלו. כשמישהו מופיע חדש, הוא צריך להוכיח את עצמו.
טוב, יכול להיות שיעקב בכלל לא אכפת לו אם מכירים בזה או לא. זאת אומרת, הוא מברך את פרעה נקודה. כן? הוא יודע שהוא גדול ממנו. כן, החזל אומרים שהוא נתן לו איזה ברכה שכאשר הוא מתקרב לנילוס, הנילוס בא לקראתו. אבל יש פה דבר שחוזר על עצמו במהלך ההיסטוריה. הנטייה שיש לאומות העולם לקחת יהודי ולעשות אותו אלוה. ויש כאן איזו ידיעה, כן, של הסכנה שיש בזה. עכשיו, כל זמן שהיהודי חי, הסכנה לא כל כך גדולה. כן, היהודי חי, אז הוא חי. יגידו שהוא אלוה, יגיד מה פתאום, זה לא נכון, אני לא. כן, אבל מה קורה כאשר היהודי הזה מת? ברגע שיהודי מת, יש סכנה עוד יותר גדולה שיעשו אותו לאלוה. ולכן ביקש יעקב לא להיקבר במצרים. זה אנחנו נראה בהמשך, כן? שלא יעשו אותו אלוהות. כנראה שיש יסוד לדבר. אבל כובנים, גם אם אנחנו לא אומרים שאנחנו אלוה, ברור שאומות העולם רואים בנו את מקור הברכה. ולכן תמיד כל שליט בעולם רצה שהוא יהודים בתוך ממלכתו. ידע שהברכה באה משם. אז מה שכתוב כאן, ויברך יעקב את פרעה, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגוריי, 30 ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי וימי מגוריהם. ויברך יעקב את פרעה, ויצא מלפני פרעה. עכשיו, השאלה בין כמה אתה היא, טוב, זה כבר דרשות, כן? שהוא חשב שזה אברהם. כשהוא ראה את יעקב, הוא חשב שזה אברהם. בגלל שהוא ראה את ה... כלומר, זאת פעם שנייה שיורד אחד מן האבות אל מצרים. וכאשר הוא ראה שקורה בתוך ארמונו מה שקרה בימי אברהם, דהיינו שהתרומם המשקוף, אז הוא שואל, בן כמה אתה? אולי זה אתה. לכן הוא גם מתייחס לימי אבותיו. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. מה? הוא לא שואל אותו כמה שני חייך. אלא כמה מתוך חייך זה היה חיים. מתוך ימי חייך, כמה שנים חיית באמת. זה הכוונה. זאת אומרת, ברור שהרי מה זה משנה? אדם חי 200 שנה. מה זה עוזר אם הוא חיים רעים? זה השאלה. כן, מה אתה אומר?
איך האמירה של אמירה הכל מסתדר עם האמירה הכל לטובה?
זה בדיוק מסתדר עם האמירה שהכל לטובה. אני לא מבין את הסתירה, זה בכלל, זה בדיוק זה. האמירה הכל לטובה היא האמירה שהכל רע. נכון? אם אתה אומר שהכל לטובה, סימן שהכל רע. ודאי.
סימן שלא הכל טוב.
לא, סימן שהכל רע. אם אתה אומר הכל לטובה, משמע שעכשיו זה רע. כלומר, הביטוי הכל לטובה הוא לא ביטוי נאיבי, אלא הוא ביטוי אדרבה, קשה מאוד, שאומר אני יודע שהעולם רע. ומכוח הרע הזה יהיה טוב. אבל עכשיו זה רע. כשאתה אומר למישהו מה שקורה לך זה טוב, אתה עושה צחוק ממנו. כן? הוא חולה, אבל, נרדף, עני, ואתה אומר לו, לא, זה בסדר, זה מצוין. כן? אז הוא עונה לך בקרוב אצלך. כן? מה?
למה אי אפשר להגיד ש... למה אתה צריך להיות רע? גם הטוב לטוב.
הכל בטובה.
הטוב הוא לא לטובה, הטוב הוא טוב. הוא לא לטובה.
הטוב
הוא לא צריך להיות לטובה, כי הטוב הוא טוב כבר עכשיו.
אבל אם מישהו רוצה לטעון שהטוב יכול להיות לרע בעוד כמה שנים, אז לכן הוא יודע עכשיו שלא.
אם הטוב הוא לרע, אז הוא רע. אם הטוב הוא לרע, אז הוא רע. אם אתה אומר, זה טוב, סימן שזה כבר טוב. לכן אם אתה אומר, הכל לטובה, זה מסוכן מאוד. זה סימן, אגב, הביטוי בגמרא זה לא הכל לטובה. בגמרא הביטוי הוא אחר, אלא גם זו לטובה. כלומר, כי יש דברים שאנחנו יודעים שהם באמת הם טובים גם עכשיו. אבל גם זו, שהיא לכאורה עכשיו רעה, לטובה, בסוף יהיה טוב גם מזה. יש בגמרא סיפור על רבי יוחנן שהיה חולה. אז באו אליו חכמי ישראל, אמרו לו, או, חביבים עליך ייסורים. בטח אתה מבסוט מזה שאתה סובל, למה? בגלל שמכוח זה יהיה לך שכר יותר גדול. נכון? מה ענה להם רבי יוחנן? לא הן ולא שכרם. כלומר, אין לנו הערצה של הייסורים. כי אפשר להגיע לאותם הישגים גם בלי הייסורים. אז למה באו הייסורים? באו, כי לא עשית מה שצריך. אבל לו עשית מה שהיית צריך, לא היית זקוק לייסורים. שיהיה לו טוב. ואתה אמרת, היטב איתי מעמך. מה אני אעשה שהמציאות היא שהיה רע? זה מה שכתוב, לא? אלא אם כן תגיד שהוא אמר את זה בגלל עין הרע של פרעה. אה, באמת. ייסורין זה לא זכות, זה רע. מייסר את הצדיקים. על מה אתה מדבר? על ייסורין של אהבה?
כן.
קודם כל, יש מחלוקת בחז"ל, האם יש דבר כזה בכלל ייסורין של אהבה או לא. הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שלא מצאנו, לא בתורה, לא בנביאים, ולא בכתובים, ולא אצל חכמי המשנה, מושג של ייסורין של אהבה. אבל מצאנו אותו אצל מקצת מחכמי ישראל. איך כתוב? מקצת מחכמי ישראל, אבל הוא אומר, הדעה המרכזית היא, כמו שכתוב מסכת שבת, אין מיטה בלא חטא, ולא ייסורין ולא עוון. חולק עליו רבנו סעדיה גאון, שאומר בדיוק את ההפך. כן? אבל צריך להבין, מה זה ייסורין של אהבה? אנשים קצת טועים בזה. ייסורין של אהבה, בציור המקובל, זה משהו נורא. זה כאילו אתה בא לומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אז הוא רוצה שלך יותר שכר, אז אתה תסבול. תודה רבה, לא צריך. מה זה הסדיזם הזה? אתה רוצה לתת לי יותר שכר? תן לי גם לי ייסורים. בשביל מה אני צריך ייסורים? אז באמת זה קצת פגני התפיסה הזאת. ההבנה האמיתית של ייסורים של אהבה זה ייסורים שבאים לשנות משהו בזהות שלי. כלומר, אמנם אין לי חטא, אין לי שום עבירה נגד השולחן ערוך, אבל משהו בזהות שלי עוד לא יתפתח כראוי. ולכן באים הייסורים כדי לפתח את הזהות שלי. בסדר? אז זאת אומרת שיש לי חטא, אבל לא עבירה. כלומר, יש לי חטא במובן הזה שאני עוד לא לגמרי מה שאני צריך להיות. אבל לא שיש לי עבירה. לפעמים אנשים אומרים, מחפשים על ייסורים אדירים איזה עבירות של מה בכך. יש מי שכתב שהשואה הייתה בגלל שדיברו בחזרת השץ. אני לא בא לזלזל, כן? חזרת השץ, באמת דבר גדול וחשוב מאוד, ואסור לדבר בחזרת השץ. אבל הפרופורציה פה היא לא הגיונית. כן? ולכן צריך להבין את הדברים באופן אחר לגמרי.
אבל אתה יכול להסביר את השאלה ואת התשובה? כמה יש מתחייך ומה התשובה?
כלומר, הוא שואל אותו, כמה מתוך חייך היו חיים? כמה ימים בשנים שלך היו חיים? כמה ימי שני חייך? בסדר? אז הוא אומר, ימי שני מגוריי, כן, לא חיי. מגוריי זה היה 130 שנה, זאת אומרת, מה זה מגוריי? הזמן שאני גרתי בעולם הזה. מתוך ימי המגורים שלי, מעט ורעים היו ימים שאני יכול לקרוא להם שני חיי. בסדר? זה מובן יותר עכשיו, כן? כן, בבקשה. אגב, מה הוא מלמד את פרעה? שבעולם הזה אתה גר. כן, מה אתה אומר? כן.
אז הם בכלל לא באו כדי למרק אבונות?
אם יש אבונות, ייסורים ממרקים אבונות, אבל מה אם יש אין לו אבונות? או שהאבונות שלו אינם בפרופורציה לייסורים? כן.
יש איזה מאמר כזה שצדיק מחפר על אדון, אני באים על היסורים כדי לפחר.
זה נכון. יש גם שהצדיק בא לחפר על אדון. אבל מה זה בא לחפר על אדון? הוא במקומם, זאת אומרת, יש שוב, בתפיסה הנוצרית של כפרת אבונות על ידי הצדיק, הם אומרים ככה, אלוהים מאוד התרגז, והוא רוצה לנקום, ככה, בא לו, ככה, הוא ממש התרגז ממה שעשו, הוא צריך פה להרוג מישהו. והוא הולך להרוג הרבה אנשים, בא הצדיק, הוא אומר, טוב, תמה, תקה אותי במקום, תמה, עם אחד כזה אני מוכן. אני אשפוך את דמו, ואז זה ככה, אלוהים נרגע, ועכשיו אפשר להמשיך הלאה, נכון? זו התפיסה ה... שוב, המיתולוגית של הכפרה של האיסורים על ידי הצדיק. המשמעות האמיתית של כפרה על ידי הצדיק משהו אחר לגמרי. הצדיק, מרוב אהבת הדור, כיוון שהוא אוהב את כולם, אז הוא כולם. כלומר, אם אני אוהב אותך, אז מה שקורה לך, קורה לי. מובן? אתה איתי? למה? למשל, כאשר הרב אריה לוין הלך לרופא, בשביל אשתו, כן? אז שאל הרופא מה הבעיה, הוא אמר, הרגל של אשתי כואבת לנו. זאת אומרת, שזה כואב לו. זה לא משנה באיזה גוף בפועל זה מופיע, זה כואב לו. אז אפשר לומר, כיוון שהצדיק הוא מלא אהבה, אז הוא הדור. לכן הוא סובל את סבלו של הדור, מטבע הדברים. מובן? זה לא חשבונאות של מקולת, אלא הוא סובל ממה שהדור סובל. כמו שאומר הכוזרי, הלב מרגיש את כאב הגוף. כן.
נכון. יש
צדיק לא נפגע מהפגיעה בעם, זה סימן שזה צדיק שלא אוהב את העם. למשל, אמרנו על נוח, אתה זוכר? את ההבחנה. איפה היינו? ודאי שהוא נפגע. ודאי. תראה לאיזה דיכאון הוא נכנס שם. הרי זה בדיוק העניין. הוא מתפלל על אנשי סדום, כי הוא יודע שזה פוגע בו. איך כתוב אחר כך? וישא אברהם משם ארצה הנגב. למה? פסקו עוברים ושבים. איפה אנחנו? ויושב יוסף, פסוק יוד, א', כן, יוד א'. ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, ויתן להם אחוזה בארץ מצרים, מיטה בארץ בארץ רמסס, כאשר ציווה פרעה.
כן.
למה?
כמו
כל דבר, אגב, בין הנצרות ליהדות. רואים הרבה פעמים אותם ניסוחים, ומבחינה צורנית זה מאוד דומה, וזה בעצם עולם אחר לגמרי. יש בספר... יש פה ספר הכוזרי. בספר הכוזרי, מאמר שלישי. כותב רבנו הגדול, רבי יהודה, הלוי, זכותו יגן עלינו אמן. הוא אומר, כל אומה אחרת שהשתדלה להידמות עליכם, מדבר פה על ברית המילה, שיש גם גויים שעושים ברית מילה. אז אומר, כל אומה אחרת שהשתדלה להידמות עליכם, לא עלה בידה כי עם הצער, לא ההנאה. כן? כלומר, לא מבסוטים, כלומר, אצל מי עושים עניין מזה שיש ברית מילה? אצל היהודים. אצל אומות אחרות שעושים ברית מילה, לא ככה, אלו עושים מזה חגיגה, משהו. כן? אמר החבר, וכן בשאר ההידמויות. לא יכלה כל אומה להידמות אלינו בשום דבר. הלא תראה אותן האומות אשר קברו לעצמם יום למנוחה במקום שבת. כלום יכלו לחכותנו, אם לא כאשר תחכנה צורות הצלמים את צורות בני האדם החיים. כלומר, זה נראה כמו פסל מול בן אדם. אז הפסל נראה שלם ויפה, אבל אתה רק קצת מתקרב, אתה רואה שזה לא חי. כן? ברור. אז זה צריך, יש ביטוי בתפילת שבת, אומרים, גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. מה זה גם במנוחתו? כאשר הם עושים לעצמם יום מנוחה, הם לא זוכים למנוחה שיש לנו. והראיה, נגיד, הנוצרי צריך לנוח ביום ראשון, נכון? יש לו יום חופש. אז מה הוא עושה? הבן שלו אומר לו, אבא, נלך לים. ואז הוא צריך לקחת איתו את הגזייה. והוא צריך כמו אידיוט לעשות על האש ככה. והוא צריך לדאוג לזה שהם לא יישרפו ממכת שמש, למרוח אותם בקרם, ולהרים את חלקי השחמט מתוך החול, ולחזור אחר כך בתוך הפקקים של האוטוסטרדה, ולחזור למחרת עייף לעבודה מיום המנוחה שלו. גם ממנוחתו לא ישכנו ערבים. יש בגמרא כבר שאדריאנוס קיסר שאל את רבי יהושע, אני חושב, למה תבשיל של שבת נודף? זאת אומרת, יש לו ריח מיוחד, כן, של החמין, שלא מוצאים את זה בשום מקום. הוא אמר, יש לנו תבלין מיוחד ושבת שמו. יש לנו תבלין. נכון, נכון, נכון. אבל מי שמכיר את זה מבפנים, יודע אם זה חי או שזה טכני. רואים הרבה פעמים, באמת בתיאולוגיה הנוצרית זה דווקא מאוד מאוד דומה הדבר הזה. האימוץ של הרבה מאוד רעיונות מתוך תורת ישראל, וההבנה שלהם בצורה אמיתית. ההבנה שלהם בצורה מיתית. כן. איפה אנחנו? כן, בארץ רמסס, כאשר ציווה פרעה. ויכלכל יוסף את אביו את אחיו, את כל בית אביו, לפי עטף. עד כאן הסיפור של ההתיישבות בארץ גושן. מה זה ולחם אין בכל הארץ? רש"י אומר, חוזר לעניין של מעלה, לשני הרעב. מאיפה רש"י לקח את זה? רש"י כותב שמפסוק י' ג' ואילך זה חוזר לספר את מה שקרה לפני שיעקב הגיע, לפני שהאחים הגיעו. איך רש"י יודע? יש לנו כלל ברש"י, נכון? שכל מקום בתנ"ך שבו הנושא קודם לנשוא, זה עבר מוקדם, נכון? נכון או לא? יש לנו כלל פרשני של רש"י, שראינו אותו בהרבה מאוד מקומות בספר בראשית, שכל מקום בעברית מקראית שבו הנושא קודם לנשוא, מדובר בעבר מוקדם. סאבג'קט ופרדיקט. כן? זאת אומרת, למשל, הילד הלך. הילד נושא, הלך, נשוא. נכון? זה בעברית מודרנית, וגם בעברית של המשנה, וגם באנגלית. נכון? נכון או לא? באנגלית שמים את הנושא לפני הנשוא. הנשוא, נכון? The child went. מה שאין כן בעברית מקראית, שזה בדיוק הפוך. ששמים את הנשוא לפני הנושא. ויומר אברהם. וידבר השם. נשוא ואחרי זה הנושא. מה? או למשל, הלך, בכל התנ"ך אני רואה את זה.
לא,
בפסוק הזה אני עוד לא אמרתי. בכל התנ"ך, אנחנו רואים שהנורמה היא שהנושא בא אחרי הנשוא. כשזה הפוך, כשהנושא קודם לנשוא, כמו בעברית מודרנית, אומר רש"י, זה עבר מוקדם. מובן? מה זה עבר מוקדם? שזה מספר מה שהיה לפני הסיפור הקודם, נכון? באנגלית קוראים לזה past perfect. נכון? past perfect. או בערבית, passé antérieur. נכון? זאת אומרת ש... מדובר על סיפור שלפני הסיפור הקודם. אז גם פה, ולחם, אין. לחם, נושא. אין, נשוא. שזה מספר משהו שקודם לסיפור שקדם. למשל ראינו, והאדם ידע את חווה אשתו. זוכרים? אז מה אומר רש"י? מתי הוא ידע? לפני הגירוש. מסופר לפני כן על גירוש מגן עדן, והאדם ידע. מה זה אומר? מה אומר רש"י? האדם כבר ידע עוד לפני כן את חווה אשתו.
אפשר להגיד ואין לחם, אפשר להגיד ואין לחם, אם זה היה כתוב
ואין לחם בכל הארץ. פשוט מאוד. אתה אומר, ולחם אין, אז אתה שם את הנושא לפני הנשוא, לפי העיקרון של רשי, חוזרים אחורה. תדעו לכם שרשי הוא עקבי בעיקרון הזה לאורך כל התורה כולה.
ואז כל הסיפור הבא.
וזה אגב מאוד מאוד משכנע, וזה מקשה על פירושי הרמב"ן במספר מקומות. כלומר, כנראה שהרמב"ן, כשהוא חולק על רשי במקומות האלה, לא תמיד שם לב, אם אפשר להגיד כך, לזה שרשי משתמש בעיקרון הזה.
אז איך אתה יודע שמהרגע הזה זה ככה, ועל איזה רגע זה מפסיק להיות ככה? מהרגע הזה זה מתחיל עכשיו?
כן, מרגע הזה, ולחם אין בכל הארץ. רשי אומר, חוזר לעניין של קוד, של קוד.
כל הסיפור עכשיו יהיה אז?
נכון.
ואיך אתה מתי זה נגמר?
אנחנו מיד נראה.
כן. מאיפה רשי לומד את זה?
מאיפה רשי לומד את זה? זה באמת מעניין. איפה רשי ראה את העיקרון הזה? לא יודע. לא, יכול להיות שזה מדרש שאומר את זה, לא יודע, אבל חושב זה מאוד הגיוני. זאת אומרת, רואים את זה שזה ממש מתאים לכמה דברים. ומשה עלה אל האלוהים. הוא כבר עלה, כן? בוס? ואין לחם בכל הארץ. למה ולחם אין? הווה של עכשיו. אם זה היה כן המשך, היה כתוב, ואין לחם בכל הארץ. נכון? אבל כתוב כאן ולחם אין, במקום להגיד ואין לחם. אז זה מראה שהנושא קודם פה לנשוא. אוקיי. ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרב מאוד, ותהל הארץ מצרים וארץ כנען מפני הרב. עכשיו, מה פתאום הכתוב מספר לנו כאן את המדיניות של יוסף במצרים? כי אנחנו כאן נלמד על המדיניות הכלכלית של יוסף. טוב, אז קודם כל נלמד אותה, ואחרי זה ננסה להבין למה זה מובא פה. כן, כלומר, רשי צודק שזה חוזר לעניין של מעלה. השאלה היא למה זה כאן. כן. בואו נראה קודם כל מה עשה יוסף. ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. כן. אני חוזר. ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב, כי כבד הרעב מאוד. ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. ותלה? הכוונה התעלפה, התעייפה. להתלהליה. כן. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שוברים. ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. אז מה הוא עשה? הוא ביטל את המטבע. כלומר, מכאן ואילך אין יותר מטבע במצרים. כי הרי כל הכסף נמצא בבנק המרכזי. כן? ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. זה הופך להיות רכוש של המדינה. במדינה עצמה, כלומר, בתוך החברה, אין שימוש בכסף. כוח הקנייה גם ירד לפי זה. ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבוא כל מצרים אל יוסף לימור, אבל לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף. מה נעשה עכשיו? ויאמר יוסף, הבו מקניכם, ואתנה לכם במקניכם עם אפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצון, ובמקנה הבקר, ובחמורים, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. זאת אומרת, מה עושה יוסף? הוא מבטל את הרכוש הפרטי. את המטלטלים, כן? מה? סימן שיש להם מקנה, נכון. לא יודע. פסוק י' ז' פסוק י' ח' ותיתום השנה ההיא, ויבואו אליו בשנה השנית ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני כי אם תם הכסף ומקנה בהמה אל אדוני. לא נשאר כאן אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו? כנה אותנו ואת אדמתנו בלחם. ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשם. כלומר, מה הם מציעים? ביטול הקרקע, השייכות על הקרקע, וגם ביטול החירות האישית. נכון? מכאן ואילך אין יותר חירות אישית במצרים. הכל בעצם מול עם, הופך להיות חלק מרכוש המדינה. בואו נראה את ההמשך. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מחו מצרים משתדהו, כי חזק עליהם הרע, ותהי הארץ לפרעה. ואת העם, מה הוא עשה לעם? עכשיו את העם הוא קנה גם כן, נכון? אז מה עושים כדי להראות בעלות על העם? ואת העם העביר אותו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. אז מה הוא עשה? הוא העביר את האוכלוסיות במצרים ממקום למקום.
הוא
זאת אומרת, הוא ניתק את האנשים מן הקשרים התרבותיים שלהם, הסנטימנטליים שלהם, עם השורשים. אין יותר שורשים. למה? זאת אומרת, מה עומד מאחורי כל הדברים האלה? כנראה יוסף סובר שעל ידי המנוף הכלכלי, הוא יוכל גם לשנות את מצרים, מבחינה רוחנית. נכון? לכן הוא מבקש להשתלט לגמרי בעצם על המוחות ועל הרכוש, כך שכל מצרים הופכים להיות מריונטות, להיות בובות של של המדינה, כשהמדינה מודרכת על ידי ההגות של יוסף. השאלה אם זה עובד או זה לא עובד. אבל שימו לב פה, הרעיון הוא ממש מזכיר לנו את יוסף אחר, נכון? היה עוד יוסף שעשה דברים כאלה. מה? סטלין, נכון? כן, יש פה איזה רעיון דומה. הרעיון שעל ידי שנבנה כלכלה שוויונית, בכפייה של התערבות של המדינה, אז אנחנו נביא את בני האדם להיות טובים יותר. יש, כדי להבין את זה עד הסוף, תסתכלו לרגע אחד בפרשת וישב, שקראנו, לא עושה פרשת מקץ, שקראנו שבוע שעבר, בפרק מם א', בפסוק נון וב. פרק מם א', פסוק נון וב. כשקראנו את הפסוק הזה בפעם הקודמת, קראנו אותו מאוד מהר, וחיפפתי שם ממש. עכשיו הגיע הזמן לראות על מה מדובר. כי הפסוק הזה הוא בדיוק באותו הקשר של מה שאנחנו קוראים עכשיו. אולי סקלו לפני כן פסוק נונה. ותרעב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעו, ללחם, ויאמר פרעו לכל מצרים, לכו אל יוסף. אשר יאמר לכם, תעשו. אז מרגישים פה שיש איזשהו מאבק. יוסף רצה לכפות משהו, והעם ניסה להתחמק מן הכפייה של יוסף. אז חזל אומרים ברית מילה, אבל מאיפה הם לקחו את זה? כן, בואו נראה את ההמשך. והרעב, פסוק נ"ו, כן? והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים. ויחזק הרעב בארץ מצרים. פסוק הזה מחוסר הבנה לחלוטין. אם הוא נתן להם לאכול, אז איך פתאום חזק הרעב? נכון? מה היה? למה אתה
לא... לא,
אולי כאילו לא כתוב של תלויים בו, כתוב היה חזק הרעב. כתוב, ויפתח יוסף את כל אשר בהם, וישבור למצרים. ויחזק הרעב בארץ מצרים. זה משהו לא מובן. חוץ מזה, אני רוצה להבין מה זה, ויפתח יוסף את כל אשר בהם. במה? בהם, במה? ברשי? כל אשר ברשי הוא פתח?
לא, רשי אומר, בהם,
בואו, כן, אז רשי מבין באוצרות. כל מה שיש בו, בר. אבל הבעיה היא, שעם כל הכבוד לדברים, אבל זה לא כתוב. נכון? נכון שגם מונקה לא סובר את זה, אבל פשט הכתוב לא אומר את זה. כלומר, אלמלא שאתה יודע מהפסוקים הקודמים שהיו אוצרות מלאים בחיטה, לא היית מפרש ככה את הפסוק. זה מובן מה השאלה שלי? אז למה אתה לא אומר שזה לא מובן? אני צריך לתת שיעור ואחר כך אנשים יוצאים בלי להבין? מה אני אעשה? אני חוזר עוד פעם. אתה בפסוק שאנחנו מדברים עליו? כן, אז תקל עוד פעם. בפסוק נון וב. והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם. במה? אתה איתי? מה התשובה? אני שואל אותך שאלה, הנימוס זה לענות. ויפתח יוסף את כל אשר בהם. במה? במחסנים, אתה אומר. אבל הבעיה היא שהפסוק לא מדבר על המחסנים. אתה שם לב? נכון, אז יש פה בעיה. עכשיו ברור שיש פה בעיה? יפה. כן, מה אתה עונה?
הרב, אני לא מוצא שום בעיה בפסוק.
למה?
הרב על כל... היה רעב, יוסף פתח את המחסנים, ולא היה לאכול. הרעב מתחזק במצרים כי היה חסר אוכל. זה לא משנה שהוא מוציא החוצה אוכל. יש הרבה אנשים, צריך להוציא הרבה אוכל. בהתחלה אנשים עוד מגיעים, כי רק אנשים קולטים שיש רעב. הייתה תגמר לכולם האוכל, אז היה מתחזק הרעב. הוא לא על התחלה פותח ומפזר לכולם את האוכל.
יש מדרש שאומר כמוך, שכל אשר בהם שהוא נתן לשרים, אשר המאושרים, אבל העם הוא לא נתן. אז לכן היה חזק יותר העם. יכול להיות. אבל זה כבר ניסיון לענות. כלומר, השאלה היא באמת שאלה. אז רק אתה מנסה לתת תשובה. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם אחרת. תסתכלו בפסוק נונבב עוד פעם. והרעב היה על כל פני הארץ, ויפתח יוסף את כל אשר בהם במצרים. הוא רצה לפתוח את כל מה שהיה בהם. בתוך הנפש שלהם יש משהו שהוא סגור, והוא רצה לפתוח מה שיש בהם. זאת אומרת, הוא רצה לעשות להם מהפכה רוחנית. וזה המשמעות. ולכן חז"ל אמרו שזה היה ברית מילה. כן, זאת אומרת שהוא השתמש בזה שהם רעבים כדי להכריח אותם לעשות פסיכואנליזה אצלו. פותר להם את החלומות. כן? כל אשר בהם. אגב, אחר כך ראיתי שיש מדרש שאומר את זה. שפתח ליבם ליראת שמיים. ולכן, ויחזק הרעב בארץ מצרים, כאשר האדם פתאום מגלה לראשונה מזון שעד עכשיו הוא לא הכיר, אז הוא יהיה רעב יותר. אז איזה רעב חזק בארץ מצרים? הרעב הרוחני, ולכן יעקב שולח את הבנים שלו להרוות את הרעב של מצרים. וירא יעקב כי ישב במצרים. משהו נשבר בתוך מצרים.
מיסיונרים.
נכון, זה בדיוק הכוונה. כלומר, יוסף הוא פועל כמיסיונר של תורת אברהם. ועכשיו בואו נחזור לפרק שלנו, בפרק ממזיין. אז אנחנו רואים שאם כן, יוסף מאמין שיש לו יכולת לשנות את כל מצרים כולה על ידי יוזמות משלו. והוא יהפוך את מצרים לעם סגולה בעל כורחם, כלומר הוא מאמין בכוח של המדינה, איננו מאמין בכוח של הנדיבות לב של היחיד. והוא משוכנע שבסופו של דבר התוצאה תהיה שהמצרים יהיו כל כך מאושרים, שהם יגידו לו תודה.
לא היה ביטוח לאומי לפני זה? לא היה מערכת סוציאלית?
לא, בעצם לא. בעצם יוסף פה ממציא את האחריות של המדינה על רווחתו של היחיד. אבל פה האופן שבו ממציא את זה הוא אופן טוטליטרי. זאת אומרת, יש פה כפייה של המדינה על היחיד, והוא מאמין שעל ידי זה בני אדם יהפכו להיות מאושרים.
אז מה דאגה המדינה לפני כן? רק לשלטון שלה?
המדינה לפני כן דאגה לשני דברים. לביטחון ולמיסים. למשפט, הביטחון והמשפט. הביטחון והמשפט. והרמב"ם גם כותב, אין מעמידים מלך בתחילה, אלא כדי לעשות משפט ומלחמות. שנאמר, ושפטנו מלכנו ונלחם מלחמותינו. זה שהיום המדינה מתערבת בענייני החינוך והבריאות, וכל מיני דברים, כל מיני תחומים כאלה, זה חידוש של המדינה המודרנית. זה לא היה בימי קדם. אז בעצם מה שאומר כאן יוסף, הוא חושב שבסוף מצרים יודו לו. מה הייתה התוצאה? מן הסתם, אתה עושה טוב למישהו, אתה חושב שהוא יהיה מאושר ממה שאתה עושה לו. ואם הוא יהיה מאושר, אז הוא יכיר לך תודה. מה התוצאה? ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מה פירוש לא ידע? הוא לא רוצה לדעת עליו בכלל. כן? כלומר, לא מכיר את זה. כי הטראומה שמצרים עברה, הייתה חריפה מדי. בעצם זה מראה את הטעות של יוסף כאן. ואת הצדק של שיטתו של יהודה.
אפשר להגיד שיוסף הוא אחראי על השיבוש של המצרים.
מבחינה מסוימת, כן. זה מצטרף. האחראי העיקרי זה המשעבד עצמו. כן? אבל צריך להבין שיש פה איזושהי ריאקציה, שכל סוציולוג יגיד לך שהיא הגיונית. כן? כלומר, גוף זר שמנסה לכפות את עצמו עליי, אני דוחה אותו. כן, מה אתה אומר?
מה היה הצדק של יהודה?
שהוא צדק בשיטה שלו. מה הייתה השיטה של יהודה? אנחנו מדברים על זה בערך חודש וחצי. כן? נכון? אתה, יש לך הצדקה. הוא היה בשיעורים, אתה לא. כן. אנחנו, בסדר. אנחנו לומדים שיש פה שאלה כיצד המשפחה העברית צריכה לפעול. האם לצאת מן המרכז אל הפריפריה ומן הפריפריה אל המרכז. השיטה של יוסף היא שאנחנו מרכז ואנחנו פונים אל הפריפריה. כלומר, אנחנו, תפקידנו לחיות בין אומות העולם ולהביא להם את הבשורה הטובה של אמונת הייחוד. ושל המוסר וכו'. אנחנו צריכים בעצם לרדת למצרים. הירידה למצרים היא חלק מן האידיאל של יוסף. זה לא דבר רק שנכפה עליו, זה בעצם טעם את השקפתו הקודמת, הבא לידי ביטוי בחלומות. לפי מה שלמדנו. לעומת זה, יהודה סובר שצריך להתיישב בארץ ישראל. ומתוך שיבנה מרכז בארץ, תהיה הקרנה על כל האנושות, כשבני אומות העולם יבואו אלינו לקבל את החייאתם, לא שאנחנו פונים אליהם. כמו שכתוב, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כן, זה מה שיגידו הגויים לעתיד לבוא. אז זה השיטה של יהודה. בסדר? השיטה של יוסף מובילה בסופו של דבר לאנטישמיות. כן. אבל אני עניתי לך.
אמרת שאתה לא יודע.
נו, זה לא תשובה. הלאה.
כי אתה תופס שיטה שלמה על משהו ואחר כך זה לא תופס.
יש לך קושיה, אז מה? בסדר. אתה יודע, אתה מכיר את הביטוי מקושיות לא מתים? אני אסביר לך מאיפה הוא נולד. היה מקרה של אישה עגונה, שהיו צריכים למצוא לה היתר להתחתן. אז מה זה להתיר את האישה העגונה? כלומר, צריך להעביר ראיה שבעלה מת, אז מותר לה להתחתן. אז היה איזה רב אחד, היה מקרה מאוד מסובך, היה לו קושייה בגמרא, ומכוח הקושייה הזאת הוא רצה לתרץ ולהתיר את האישה. אז אמרו לו, מקושיות לא מתים. זה לא בגלל שיש לך קושייה בגמרא שהבעל מת. כן, טוב, הלאה. כן. אסור. אבל אנחנו יכולים ללמוד מזה לגבינו. הלאה. זה כמו שיש בגמרא, למדנו את הסוגיה הזאת, שאחד המוראים אומר על האבות שהם לא היו בסדר, שהם לא קיבלו את תמנע. כן? איך הם מעיזים, המוראים האלה, להגיד על האבות שהם לא בסדר? כן? הכוונה שאצל האבות זה היה מוצדק לפי מדרגתם ולפי ערכם, וגם הסברנו שבהקשר ההיסטורי המיוחד של האבות היה צריך לא לקבל את תמנע. אבל בזמן האמוראים, אם בא מישהו כמו תמנע, צריך לקבל אותה. כן? כן. כן, נכון. אז זה הזמן של הפעולה שלו בהיסטוריה. אבל צריך לדעת שהוא לא יכול לפעול לבדו. לכן, ואת יהודה שלח את יוסף. כלומר, אמנם זה הזמן של הגלות, אבל לא כאידאל נצחי. כן. טוב, הלאה. ואת עכשיו, מי זה? כתוב כאן פסוק כ' א', אני רוצה שוב לחזור לפסוק כ' א'. ואת העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. מי זה העם הזה? מה? נכון, אני לא יודע, אבל אני שואל מי זה העם? אולי הכוונה לערב רב, אבל זה, יש מה לדבר על זה. רק, לא, הערב רב, רק אדמת הכהנים, כלומר, זאת אומרת, זה אותו חלק של מצרים שמזדהה עם יוסף. כן. שזה בעצם תמיד מה שאנחנו רוצים, שיש אצל אומות העולם איזשהו מגזר שיש לו דבקות באומה הישראלית. ואיתו יש לנו הרבה בעיות. רק אדמת הכהנים לא קנה. כי חוק לכהנים את פרעה, ואכילו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. מה הפסוק הזה אומר? מה? אנחנו נראה בספר שמות. זאת אומרת, יוסף יכול לשנות את מצרים חוץ מהעיקר. זאת אומרת, בסופו של דבר, את אדמת הכהנים אתה לא קונה. אז נכשלת. זהו, זה לא ילך. מצרים נשארת עם איזו נקודה אוטונומית שאין ליוסף שליטה עליה. בסופו של דבר, כן, הם מצרים, ולכן יש להם חוק מאת פרעה. פרעה בסופו של דבר נשאר מעל יוסף. אתה לא תיקח את מקומו של פרעה. אתה לא יכול להישתל אצל מישהו אחר. כי המישהו האחר עדיין קיים. נכון, ולכן הוא בסוף יעשה את כל המהפכה. יש להניח שאחר כך השיעבוד במצרים בא ביוזמתם של אותם כהנים. מי היו הכהנים? בני אדם. הם היו כהני מצרים. אני לא מבין את השאלה בכלל.
אני לא מבין איך שיש גם כהנים לנו וגם כהנים למצרים. ומי היו כהנים למצרים?
למה שלא היו כהנים לנו וכהנים למצרים? יש ילדים בישראל? אתה יודע שיש גם ילדים אצל הגויים? איך זה יכול להיות? גם ילדים אצל הגויים?
אתה משאיר משהו בכלל לא... זה כמו שדבר איתך על חתולים ודבר איתך על סוסים. אני מדבר איתך על משהו אחר לגמרי.
גם לחתול, גם לסוס יש ארבע רגליים.
בדיוק, יש שתיים חיות. אני מדבר עכשיו על משהו אחר. אני מדבר על זה שכהנים, אני כנראה זה חוסר ידיעה אצלי. כהנים זה לא אמור להיות רק אצל כהני דת. זה דבר שנמצא בכל דת, יש כהנים?
בוודאי.
זה
אדם אחראי על הפולחן ועל ההדרכה הרוחנית של העם. יש בכל מיני מקומות. כהן מדיין, נכון? המושג כהן הוא מושג כלל אנושי. בסדר? נמצא אגב גם בשפות מונגוליות, כמו חן. כן? ומזה גם קרוב אל המילה המציילת מלך בשפות הודו-אירופאיות, כגון קינג, קניג, וכדומה. בסדר?
כן. שלא
ברור מהפסוק, אז המהפכה שלו לא מושלמת. אין לו ברירה. לא, אין לו ברירה, כי פרעו לא נותן לו. כי פרעו מפרנס, מה שכתוב כאן, פרעו מפרנס אותם.
לא מהצילותו של יוסף.
לא, סכל. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק על הכהנים את פרעו. ואכלו את חוקה מה שנתן להם פרעו, על כן לא מכרו את אדמתם. איך? אין, כי הרי פרעו מזין אותם, אז אין להם בעיה. הוא לא שולט בזה, כן?
איזה דת
בדיוק
הם יכולים?
לדת המצרית.
אז איך זה, אז מה דווקא הפרעו שלו,
נו?
לא היה צריך כל כך להיות...
הוא מחויב כלפיהם גם, כן? אולי גם כלפי הדת שלו, אני לא יודע. מה זה משנה? ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, יהיה לכם זרע, וזרעתם את האדמה, והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע ידות יהיה לכם לזרע השדה, ולוחכם ואשר בבתיכם, ולכל תפיכם, ואמרו יחי איתנו, ומצחן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק, עד היום הזה, על אדמת מצרים לפרעה לחומש, רק אדמת הכהנים לבדה לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. ויחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד. מה רצית? נו. נכון. יפה. עד כאן. מה? מה רוצה להגיד? תגיד.
נו.
כן. זה בתוך ארץ גושן. כל טוב.